פסחים דף סמך ה', מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים יצתה כת ראשונה וכולי. המידה הראשונה מבין המידות, שכשאדם הולך במידות האלה, הוא יכול להגיע עד שהקדוש ברוך הוא יערה עליו רוח ממרום, שהוא יזכה ממש לרוח הקודש, מביא רבי פנחס בן יאיר, מסכת שקלים, דף ת עמוד ב', את מידת הזריזות. מידת הזריזות מביאה לידי מידות טובות אחרות, עד שהאדם שהולך במסלול הנפלא הזה, שמתווה לפניו רבי פנחס בן יאיר, הוא יכול להגיע לידי רוח הקודש, לידי תחיית המתים, לידי אליהו הנביא זכור לטוב, אבל הפסיעה הראשונה, זריזות. במשנה למדנו שאת קורבן הפסח, הרי עם ישראל היו באים להקריב את הקורבנות שלהם, היו מחלקים את עם ישראל לשלוש קבוצות. קט ראשונה, קט שנייה וקט שלישית. תנה, הקט השלישית שנכנסו האחרונים, היא נקראת קט עצלנית. מה הם חיכו כל כך הרבה זמן עד שבאו האחרונים להקריב קורבן פסח? מכנים אותם לגנאי, עצלנים. שואלת הגמרא, מה עצלנים? אתה חייב את המתנדבים האלה. הרי חייבים לחלק את עם ישראל לשלוש קבוצות. והלוסגי דלאו הכי. הרי אי אפשר שלא יהיה קאט שלישית. מה יביא לו למעבד? מה הם יכלו לעשות? הם רצו להיכנס בקאט הראשונה, אבל סגרו להם את הדלת. אמרו להם, גמרנו, אי אפשר יותר להיכנס. הם באו להיכנס בקאט השנייה, גם כן סגרו להם את הדלת, לא יכלו כבר להיכנס יותר. הם נשארו לקאט השלישית, כי צריכים שיש שלוש קבוצות. מתרצת הגמרא, אם באמת הם היו מזדרזים, והיה חשוב להם מאוד להיות מהקבוצה הראשונה, הם לא היו מגיעים להיות הקבוצה השלישית. אפילו אחי, באי לו, לזרוזי נפשיו, היו צריכים לזדרז כדי להיות מהראשונים. כדתניא, כמו שמצאנו עוד מקרים, שני מקרים, שאם אדם היה יותר מזרז את עצמו, הוא היה יכול להגיע למעמד יותר טוב, והוא לא היה צריך להישאר שם איפשהו מאחורה במעמד הפחות טוב. למרות שחייבים גם את אלה במעמד הפחות טוב, אבל אתה לא חייב להתנדב להיות מאלה. אם אתה היית מתאמץ, לא היית צריך להגיע לזה. רבי אומר, אי אפשר לעולם בלא אחד מהאומנויות. צריך את כל סוגי האומנויות בעולם. נקרא את זה אולי בלשון שלנו, נגיד את זה אולי באיך שאנחנו מדברים. צריך חשמלאי, צריך עובד מפעל, צריך מוכר בעסק, צריך מתווכים, צריך את כל סוגי האומנויות בעולם. אם לא יהיה אומנות מסוימת, יהיה חסר בעולם, צריך את כולם. צריך גם אינסטלטור, צריך גם בורסקי, בורסקי זה מעבד אורות. אי אפשר לעולם בלא בסם, אחד שמוכר בסמים, ואי אפשר לעולם בלא בורסקי, בלי אדם שמעבד אור של בהמה, כדי שיהיה אפשר לייצר מזה דברים. אבל אשרי מי שאומנותו בסם. אדם שזה האומנות שלו, תמיד נמצא בריח טוב, תמיד נודף ממנו ריח טוב, שנדבק בו מהסמים שהוא עוסק בהם כל הזמן. אבל אוי לו מי שאומנותו בורסי. אוי לזה שהאומנות שלו לאבד אורות, למרות שצריך מאבד אורות. אבל למה אתה מאבד אורות? למה לא תהיה בורסי? לא, אבל אני צריך, הבורסי לא מרוויחים כל כך, אני צריך להרוויח יותר, אני רוצה לאבד אורות. אתה רוצה להרוויח יותר, אתה חושב שמלאבד אורות יהיה לך יותר פרנסה? אתה יכול לבטוח בקדוש ברוך הוא זה שנותן את הפרנסה. אתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך. אתה לא חייב לקחת דווקא את העבודות הבזויות. אולי בשביל ההתחלה, אם בן אדם אין לו עבודה אחרת, יכול להתחיל עם אומנויות שהן לא הכי, אבל אם הוא יהיה זריז והוא יתאמץ מאוד וירבה אפילו בתפילה, הקדוש ברוך הוא יקדם אותו לעשות עבודות יותר נקיות. וכן, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות. אשרי מי שבניו זכרים. אוי לו מי שבניו נקבות. מסביר החתם סופר, זכר ונקבה על פי קבלה זה מרמז על אדם משפיע ואדם מקבל. זכר זה משפיע, ונקבה זה, זה בחינה של מקבל. השרב של, הרי העולם הזה חייבים שיהיו תמיד כאלה שנותנים, וגם כאלה שמקבלים. אשרי מי שהבנים שלו הם כל הזמן נותנים, ככה הם גם מכבדים אותו, והם ככה משפיעים לעולם טוב. אוי לו לזה שהבנים שלו הם רק מקבלים, כל הזמן רק רוצים להיות אלה שיתנו להם, במקום לתת לאחרים. וזה גם כן מדויק בלשון של הגמרא, מי שבניו נקבות, למה לא כתוב שבנותיו נקבות? אלא אפשר לבאר שזה כוונת החתם סופר, שזה לא דווקא הנקודה מה שחושבים שיש הבדל בין בנים לבין בנות, אלא ההבדל הוא, לפי דבריו של החתם סופר, בין האנשים שהם רוצים כל הזמן להשפיע, לבין אלה שרוצים כל הזמן רק לקבל. ללבן היה, לבטואל היה בן ובת. הבן של בטואל קראו לו לבן, והבת של בטואל, איך קראו לה? קראו לה רבקה. עכשיו, ממי היה לבטואל יותר נחת? כמובן מרבקה, לבן הארמי. גם לבן, כבר ממנו גם כן, היה קצת לבטואל נחת. ממה היה לבטואל נחת מלבן? שהוא הוליד שתי בנות, רחל ולאה. זאת אומרת, הבנות בעם ישראל זה דבר מאוד יקר ומאוד חשוב. אבל, מסביר לך אתה מסופר את הנקודה הזאת, שבנים, לא מדברים פה דווקא על בנים ובנות, אלא הנקודה פה היא גם כן בעניין של משפיע, אדם שרוצה לתת, ויש פה כאלה שהם רוצים רק לקבל, אז ודאי, אשרי האדם שהבנים שלו כל הזמן רק מחפשים להשפיע. במשנה למדנו שכל העבודה של הקרבת קורבן פסח, כמו שהיו עושים בימות החול, גם כשהיה יוצא ערב פסח בשבת, היו מקריבים את הקורבן פסח כמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת. מה שכן, בסיום הקרבת קורבן פסח, הרצפה של העזרה הייתה מלאה בדם של הקורבנות פסח. אז היו הכהנים מדיחים את הרצפה של העזרה. היו, כמו שביארנו במשנה, היו סותמים את הפתח ניקוז של אותה עמת המים שעברה לרוחב העזרה, ואז המים לא היה להם לאן להתנקז, אז הם היו עולים על גדותיהם, שוטפים את כל רצפת העזרה, ואז היו פה, כשהיו ממש מגיעים, עולה המפלס עד הגובה של רצפת העזרה, שהיה מספיק בשביל לסיים את השטיפה של כל המקום, היו פותחים חזרה את אותה נקבת, את הניקוז, והכל היה מתנקז, והעזרה הייתה נשטפת מאליה. זה היו עושים בימות החול מצוין, אבל בשבת זה היה שלא ברצון חכמים. חכמים לא היה, לא היו שבעי רצון מהשטיפה ששטפו את בית המקדש בשבת. שואלת הגמרא, שלא ברצון מן, לפי איזה טענה אסור לשטוף את רצפת העזרה בשבת? אמר רב חסדא, שלא ברצון רבי אליעזר. לפי דעתו, זה מלאכה מהתורה לשטוף את הרצפה של בית המקדש. ולכן, לא התירו לעשות את זה בבית המקדש, בשבת, כי זה לא מעכב את הקרבה של הקורבן פסח, זה לא חייבים דווקא לעשות את זה עכשיו. אתה יכול לשטוף את הרצפה גם אחר כך, זה לא מעכב את ההקרבה של הקורבן, אז זה לא דוחה את השבת. דהי רבנן, אם תרצה לומר, לפי דעתם של רבנן, לפי דעתם של רבנן, לא היה בעיה לשטוף את הרצפה של העזרה, כי גם אם שוטפים את הרצפה של העזרה, כל האיסור זה רק מדרבנן, זה לא איסור מהתורה לפי דעתם. האמרי שבות הוא, זה רק לשטוף את הרצפה ולטטא את הרצפה, גם אם מטטים ושוטפים את הרצפה בלי קשר לבית המקדש סתם, בן אדם שמטטא או שוטף את הרצפה בשבת, אז אם יש לו רצפה כמובן כמו היום, יש קרמיקות, יש מרצפות, אז בוודאי שמתירים, במקרים כמובן צריך לדעת את ההלכות של שטיפת רצפה, לא לשחות את הסמרטוט וכדומה, כן, אבל בכל אופן, התיאטו של לטטא את הרצפה וכדומה, היום בזמננו זה שונה לגמרי, כי יש לנו מרצפות, אבל בזמנם, או אפילו היום, אם רוצים לטטא מקום שיש בו אפר ולא הכל זה מרוצף במרצפות, אז לפי דעת רבנן זה אסור מדרבנן. שבות הכוונה איסור שבת ויום טוב מדרבנן. אבל בבית המקדש אין שבות במקדש, ולכן לפי דעתם לא היה בעיה לשטוף את הרצפה של העזרה גם בשבת. איפה ראינו שרבי אליעזר וחכמים, יש ביניהם ויכוח לגבי המלאכה של לטטא או לשטוף רצפה בשבת, האם זה אסור מהתורה או שזה רק אסור מדרבנן? נתניה, מביאים כאן רשימה של עוד סוגי מלאכות. אחד, החולב, אדם שחולב את החלב מהבהמה בשבת, אז הוא עובר משום מלאכת דש. ככה במסכת שבת דף צדיקי עמוד א', הגמרא מביאה, הוא חייב משום מפרק, והם מפרשים שזה הכוונה משום מלאכת דש, שהוא מפריד בין החלב לבין העתינים, לבין כלי החלב, לבין העיוורי החלב של הבהמה. אז זה נקרא מלאכת דש. אז לכן הוא יהיה חייב. ואחד המחבץ, מחבץ זה שלוקחים את החלב ועושים אותו לגושים גושים. בדרך כלל מה שעושים, היו או שמים את זה בתוך קיבה, או ששמים חתיכה של קיבה בתוך החלב, או שהיה שרף של עץ מסוים שהיו מכניסים לתוך החלב, שהוא הופך את החלב לגושים ומי חלב. זאת אומרת, החלב הופך להיות גושים גושים, ונשאר נוזלים שנקראים מי חלב, נסיובי דחלבה בארמית. חכמי המדע בזמננו מסבירים את התופעה, איך אותה קיבה או מיני שרפים של אילן וכדומה, הופכים את החלב לגושים ומפרידים מהם לבין המי חלב, כי בדברים האלה, בקיבה או בסוגי שרף אילנות האלה, יש סוג של אנזים שנקרא רמט, שהתפקיד שלו באמת לעשות גושים בחלב ולהפריד בינו לבין מי החלב. עכשיו, מה המלאכה מהתורה בזה שהוא מחבץ? מלאכת בורר, הוא בורר בין המי חלב לבין הגבינה, לבין החתיכות, לבין הגושים. וכן מלאכה שלישית, והמגבן, כשלוקחים את כל הגושים, מקבצים אותם יחד, עושים מזה גבינה. אז כאן הוא עובר על מלאכת בונה. כל אלה חייבים עליהם. כמה השיעור? הרי בשביל שאדם, אם הוא עשה מלאכה בשבת, הוא יהיה חייב, צריך לעשות שיעור מסוים, בכמות מסוימת. השיעור הוא כגרוגרת. אז אם אתה מדבר על שלוש מלאכות, אז כגרוגרות. בכל אופן, השיעור הוא כמו תאנה מיובשת, בגודל של תאנה מיובשת. וכן, המכבד, אחד שמטטה את הרצפה, כמובן מדברים פה ברצפה, שיש אפר גם כן, לא רק מרצפות ישרות, בלי שום אפר ביניהם. אם יש בעיה שיכול להיות שהוא פשוט היה גומה, והוא סגר את הגומה על ידי שהוא טיטה את הרצפה, והכניס אפר וסתם את אותו גומה, אז הוא חייב משום מלאכת בונה. והמרבץ, אדם שופך מים על הרצפה, כי יש אבק בכל האוויר, הוא שופך מים באוויר, ואז הוא מרבץ את האבק לרצפה. גם כאן יכול להיות שהוא, על ידי השפיכה של המים, אז הוא מסדר את האפר על הרצפה, וזה סותם גם כן את הגומות, אז גם כן מלאכת בונה. ואחד, הרודה חלות דבש בשוגג בשבת. אדם שרודה חלות דבש, שהוא מהכברת של הדבורים, הוא רודה חלות דבש של שעבה ושל דבש, תולש את זה ממקום גידולם, הטבעי, הוא עובר משום מלאכת קוצר. מה זה קשור לקוצר? זה הרי לא מחובר לקרקע, אלא בספר שמואל מסופר על אחת המלחמות שיצאו עם ישראל בפיקודו של שאול המלך, ותקנו שם שכולם יצומו כדי שהקדוש ברוך הוא יעזור להם שינצחו במלחמה, אבל בנו של שאול המלך, יונתן, אחז אותו בולמוס, הוא היה חייב לטעום משהו, אז הוא לקח את המטה שבידו, תחב אותו והתבול אותה ביערת הדבש. יש שם הדבש, כברת של דבש, והוא טעם מהדבש הזה. כתוב שם יערת הדבש. אז הגמרא במסכת שבת שהזכרנו שואלת, וכי מה העניין יער אצל דבש? מה הקשר יערת הדבש? לומדים פה שמי שעוקר דבש ממקום גידולו, זה כמו שהוא קוצר עצים ביער, אז הוא עובר משום מלאכת קוצר. אז אם הוא עשה את זה בשוגג בשבת, אז כמו כל אדם שעושה מלאכה מהתורה בשבת בשוגג, הוא יהיה חייב חטאת. אם הזיד ביום טוב, אז כמו כל אדם שעושה מלאכה ביום טוב ומזיד, הוא עובר על מצוות לא תעשה, לא לעשות מלאכה ביום טוב, אז הוא מקבל מלכות, לוקט 40, דברי רבי אליעזר. לפי דעתו, חייבים על מכבד, מרבץ ורודך לא דבש מהתורה. החכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, בן אדם שמכבד, מטטה את הרצפה, בן אדם שמרבץ את הרצפה במים, ובן אדם שרודה את החלות דבש, תולש חלות דבש, אינו חייב אלא משום שבות, זה רק מדרבנן. ככה רש"י לומד כאן, במסכת שבת מאוד מעניין, לומד קצת אחרת, אבל אנחנו נסביר כמו שהוא מבאר כאן. אז אם כן, לפי דעתו של רבי אליעזר, זה לא היה ברצון חכמים השטיפה של העזרה בשבת, כי זה מלאכה מהתורה, לא התירו לעשות מלאכה מהתורה בבית מקדש, אם זה לא ממש לצורך הקרבת הקורבנות. רב אשי אמר, אפילו תימה שלא ברצון חכמים, הכוונה ברצון רבנן, לא דווקא רבי אליעזר. רבנן מודים שהיה אסור לשטוף את הרצפה, אפילו שכל האיסור של שטיפת רצפה, אפילו אם יש שם אפר שאתה סותם פה גומות, כל האיסור, אם אתה שוטף את הרצפה, זה רק אסור מדי רבנן, אפילו לפי דעתם, זה לא היה ברצון חכמים זה ששטפו את הרצפה בערב פסח שחל בשבת. אפילו שזה רק איסור מדי רבנן, ובדרך כלל מלאכות דה רבנן בבית המקדש לא אסרו, אם זה לצורך חילול שבת, שבו דה רבנן לא אסרו במקדש, אבל המשנה שלנו זה לפי דעתו של רבי נתן היא. לתניא, רבי נתן אומר, כל מה שהתירו מלאכות מדי רבנן, שאסורות מדרבנן לעשות אותם בשבת, כל מה שהתירו בבית המקדש לעשות את זה, ודווקא אם צריך את זה לצורך עבודת הקורבנות, שבות צריכה התירו, אבל שבות שאינה צריכה, אם אין צורך בשביל הקורבנות עצמם לשטוף את הרצפה של העזרה, זה לא התירו, אפילו לעשות מלאכה מדרבנן, לא התירו בבית מקדש משום שבות, אם זה לא לצורך העבודה בבית המקדש. למדנו במשנה, שבסיום כל הקרבת כל הקורבנות פסח, היה הכהן לוקח כוס, ממלא מכל הדם שהיה בבית המקדש של כל הקורבן פסח, היה ממלא בתוך הכוס, ורבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובות, זרקו זריקה אחת על גבי המזבח. חכמים לא הסכימו, לא צריך לעשות את זה. מה הוויכוח כאן? תניא, רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובות. בשביל מה? יכול להיות שיש קורבן פסח אחד מבין כל המאות אלפי קורבנות פסח שהקריבו, אולי קורבן פסח אחד, הדם שלו לא זרקו על גבי המזבח, הוא נשפח. אז עכשיו כשאני ממלא מתוך הכוס, מן הסתם יש פה טיפה אחת מתוך אותו דם, אז אני כבר זורק את זה עכשיו על גבי המזבח. אם ישפך דמו של אחד מהם, נמצא זה מכשירו. מורבב בזה כל הדם שנשפח. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, הרי כדי שנוכל לזרוק את הדם על גבי המזבח, דם של קורבן, צריך שהדם יתקבל בכלי. אם כששחטו קורבן, הכלי נפל וכל הדם נשפך על הרצפה, אי אפשר לזרוק את הדם הזה על גבי המזבח. אבל אם הספיקו לקבל את הדם בתוך כלי, שרת, אחרי שלקחו את הכלי שרת, הכלי נפל וכל הדם נשפך, אז אפשר לאסוף את הדם ולזרוק את הדם הזה על גבי המזבח. כי בשביל לעשות זריקת הדם צריך שהדם לפני כן יתקבל בכלי. אז שאלו חכמים את רבי יהודה, והלו הדם הזה שנמצא על הארץ לא נתקבל בכלי, שואלת הגמרא מנה ידה, מי אמר לכם? אולי אם מדובר פה דם שיתקבל בכלי ומהכלי זה נשפך. אלא, מסבירה הגמרא נכון, אחי כאמרי לי, שמה לא נתקבל בכלי. מי אמר שיועיל עכשיו, לקחת את הדם מהתערובת, שאולי מורבב בזה טיפה אחת של דם, שזה חלק מהדם של התערובת, זאת אומרת, מורבב בזה גם טיפה אחת של דם, של אותו דם שנשפח. אולי הדם הזה שנשפח, נשפח ישר מהצוואר של הבהמה לרצפה, והוא לא יתקבל אפילו בכלי לפני כן, לפני שהוא נשפח, אז לא יועיל שתזרוק את זה על גבי המזבח. אמר להן, אז רבי יהודה ענה, נכון, אתם צודקים? אם באמת זה נשפח ישר מהצוואר של הבהמה לרצפה, לא הייתי אומר לקחת בכלי ולזרוק על גבי המזבח. אף אני לא אמרתי, אלא במקרה שנתקבל אדם בכלי וזה נשפח. מדובר פה שזה בוודאי יתקבל בכלי. אני בטוח שאם נשפח דם של קורבנות בערב פסח על הרצפה, זה לא נשפח ישר מהצוואר של הבהמה, אלא זה היה בתוך כלי ומשם זה נשפח. שואלת הגמרא, מנין ידע, איך אתה כל כך בטוח? תרץ את הגמרא, כי כהנים זריזים הם. הרי מצוות קבלת אדם היא בכהנים. ברוב זריזותם אין סיכוי שהם פספסו אפילו קורבן אחד מתוך כל הקורבנות שהקריבו כאן היום. ודאי שהם תמיד הספיקו לשים את הכלי בשביל לקבל את אדם בתוך הכלי. רק מה יכול להיות שזה נשפך להם בדרך? שואלת הגמרא, היא זריזים, מה אם משתפך? איך יכול להיות שנשפך להם אם הם כל כך זריזים? תרצת הגמרא, אדרבה, אגב זריזותי הוא דאב די משתפך. ברוב שהם זריזים הם מהרים לזרוק את אדם על גבי המזבח, אז מהזריזות שלהם, אדם יכול להישפך להם מהיד. שזה בסוף היום, אומר רבי יהודה, קח כוס אחת מהתערובת, ותזרוק על גבי המזבח כדי לתקן גם את אותו קורבן שהדם שלו נשפך מהכלי על הרצפה. שואלת הגמרא, רגע, הרי רוב הדם שנמצא על הרצפה עכשיו, זה לא מהדם של הזריקת הדם של גבי המזבח, אלא זה מדם התמצית. מה זה דם התמצית? כששוחטים, אז יש בהתחלה שיש בזרימה חזקה נשפך דם, ואחרי הזרימה החזקה הזאת, זה נקרא דם קילוח, שאגב, עם הקילוח יצא גם דם הנפש, שהדם הזה קשר לזריקת הדם, אחרי שנגבר הקילוח החזק, אז יוצא דם ככה לאט לאט, מתמצא והולך. הדם שמתמצא והולך פסול לזריקת הדם. רק הדם של הקילוח קשר לזריקת הדם. עכשיו, כל הדם של הקילוח הרי מקבלים אותו בתוך כלי שרת, אז הוא לא מתמצא על הרצפה, אז זורקים אותו כנגד היסוד במזבח. מה נשאר? הדם התמצית. אם כן, יש כאן רוב דם התמצית על הרצפה, שהדם הזה לא קשר בכלל לזריקת הדם. אז אפילו אם נאמר נשפך פה מאחד הכלים של, של הכלי שרת שקיבלו בו את הדם, של האדם הטוב שאפשר לזרוק לגבי המזבח, דם הקילוח, אבל הוא הרי התערבב פה ברוב, הוא התערבב פה בדם התמצית, אז הוא כבר בטל ברוב הדם התמצית, אז מה יועיל עכשיו שאתה תזרוק אותו לגבי המזבח, הוא הרי כבר התבטל. מתרץ את הגמרא, תירוץ ראשון, רבי יהודה לטעמי דאמר, דם התמצית, דם מעליהו. לפי דעתו של רבי יהודה, גם הדם שמתמצא והולך אחרי הקילוח החזק, גם הוא נקרא דם. דתניא, אדם התמצית, אדם שאוכל ממנו, לפי דעת חכמים, הוא לא חייב כרת כמו כל אדם שאוכל דם. אלא רק בהזהרה, הוא עובר על מצוות לא תעשה. רבי יהודה אומר, דם התמצית הוא כמו דם הקילוח. אם אדם יאכל מזה כזית, יהיה חייב בעיקרת, יהיה חייב כרת. אז אתה רואה מפה שלפי דעתו של רבי יהודה, לכאורה אין הבדל בין דם התמצית לדם קילוח, אז אני אלמד מזה צעד אחד נוסף, שגם יהיה מותר לזרוק דם של דם התמצית על גבי המזבח, וזה יכשיר את הקורבן. דוחה הגמרא מה פתאום, ואמר רבי אלעזר, כל מה שרבי יהודה אומר שדם התמצית זה כמו דם הקילוח, זה רק לעניין שאדם, אם הוא אוכל מהדם הזה, הוא חייב כרת. אבל מודה רבי יהודה לעניין כפרה, הכוונה שזורקים את הדם של הקורבן על גבי המזבח, זה מחפר. כי אדם הוא בנפש שחפר. מודה רבי יהודה לעניין כפרה שאינו מחפר אם אתה זורק דם התמצית על גבי המזבח, שנאמר כי אדם הוא בנפש, רק דם הנפש. מה זה דם הנפש? כששוחטים, אדם שיוצא בקילוח חזק, איתו יוצאת הנפש. רק בנפש, רק זה יחפר, אבל דם התמצית לא מועיל שעושים איתו זריקת הדם, ואפילו רבי יהודה מודה בזה. דם שהנפש יוצא בו, מחפר כשזורקים אותה על גבי המזבח. דם שאין הנפש יוצא בו, אין מחפר. אלא מתרץ הגמרא תירוץ שני, תירוץ אחר. באמת, רבי יהודה, לפי דעתו דם התמצית, אם תזרוק אותו על גבי המזבח, זה לא מכשיר את הקורבן. אז שמה מועיל, בסוף הערב פסח, אחרי שחיטת כל הקורבנות, וזריקת הדם של כל הקורבנות, מה מועיל מדם התערובת לאסוף בתוך כלי ולזרוק על גבי המזבח? הרי גם אם היה כאן דם שהתקבל בכלי שרת ונשפח על הרצפה, הרי בטל ברוב דם התמצית. התשובה היא לא, הוא לא בטל ברוב דם התמצית. רבי יהודה לטעמי דאמר, אין דם מבטל דם. רבי יהודה הולך לשיטתו, מה שבמסרת זבחים דף ע"ז עמוד ב', הוא לומד שם, מתווכח עם דעת חכמים. חכמים אומרים, שאם מתערבב דם במים, האם עדיין אפשר לזרוק את הדם הזה על גבי המזבח? תלוי. אם אתה רואה עדיין את המראה של דם בתערובת של הדם עם המים, הוא כשר. אם לא, אז לא. עכשיו, אם מתערבב דם של בהימת קורבן בדם של בהימת חולין, אתה לא יודע האם הוא בטל או לא, אז אתה צריך לשער. אם היה הדם הזה של החולין היה מים, והיה מתערבב בו אותה כמות של דם של דם הקורבן, האם היה נראה מראה דם בתערובת או לא? אם היה נראה מראה דם, אז כשר. אם לא, אז זה לא כשר. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. בכל מקרה זה קשר. אז אם כן, כאן, גם אם יש פה הרבה דם התמצית, רוב דם התמצית, שהוא לא קשר לזריקת הדם, בכל זאת, אבל יש פה טיפה מהדם שהתקבל בכלי שרת מדם הנפש. אז כשנוקח בתוך כוס מהדם של התערובת, לא ימלט שיכנס כאן איזה טיפה ממש קטנה מהדם, גם של שהתקבל בכלי שרת שהוא קשר לזריקת הדם, ואותו הוא זורק. תניה, אמר להן רבי יהודה, שלפי דעתו היו צריכים לשמור את כל הדם של הקורבנות בעזרה, כדי בסוף היום לקחת מדם התערובת ולזרוק מכלי שרת על גבי המזבח, כדי להכשיר את אותם קורבנות שהדם נשפך מתוך הכלי אל הרצפה ולא יצליחו לזרוק את זה למזבח. אז אומר לרבי יהודה, לפי דעתי מובן שהיו סוגרים את הניקוז של העזרה, וכל אדם היה נשאר, כל אדם של הקורבנות פסח. לפי דעתי מובן למה? כדי שאם יש פה קורבן פסח אחד, שהאדם שלו לא יכלו לזרוק אותו לגבי המזבח, הוא נשפח מתוך הכלי, אז בסוף היום ייקחו מכל התערובת ויתקנו גם אותו. אבל לדבריכם, שאתם סוברים שלא עושים את זה, אז למה פוקקים את העזרה? בשביל מה סגרו את הניקוז שהאדם לא יתנקז החוצה? למה? אמרו לו סיבה אחרת, שבח הוא לבני אהרון שילכו בעזרה עד הברך, עד דורכובותיהם בדם. שואלת הגמרא, רגע, הם דורכים על גבי דם? הרי כשכהן עובד בבית המקדש, הוא היה הולך בלי נעליים ובלי גרביים. כי אסור שיהיה חציצה בין הרגל של הכהן לבין הרצפה הקדושה של העזרה. כאן אם יש דם על הרצפה, והכחיץ זה חוצץ בין הרגליים לרצפה, תרצת הגמרא, אבל זה לך, זה נוזלי, לך ובאינו חוצץ, כדי תניה, דברים לכים לא חוצצים. טוב, הדם והדיו והחלה והדבש, רק אם הם יבשים הם חוצצים, אבל אם הם לכים אין חוצצים. אז אין פה בעיה. שואלת הגמרא, רגע, אתה אומר שהכהנים הלכו עד הברך בדם? הרי הבגדי כהונה הלבנים היו הרי נחתמים בדם, והקמית וסימנה היו. ויש לי בעיה בזה. ותניה, היו בגדיו של הכהן מטושטשים, מוכתמים, ועבד עבודה, עבודתו פסולה. התורה אומרת למשה רבנו, הקדוש ברוך אומר לו, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. בגדי כהונה זה בגדי מלכות, כמו שהרמב"ן מבאר שם על המקום. כחתן יכהן פאר. מה, הלכו עם בגדים שמוכתמים בדם, העבודה שלהם תהיה פסולה. אז איך ייתכן שהם הלכו עד הברך בדם? וכי תאמה, טוב, הבגדים צריכים להישאר נקיים, אז אולי אם ירימו קצת את הבגד, דמדלו לו למנהיו, מרימים את הבגד מעל הארכובות. והתניה, הרי כתוב, ולבש הכהן מידו בד, מידו מלשון מידה, כמידתו, שלא יחסר, שזה לא יקצר מדי, ולא יותיר, שלא יסחב על הרצפה, לא יארוך מדי. אז אפשר להגביה, ואפשר גם כן שהבגדים יתלכלכו בדם. מתרצת הגמרא, מדובר כאן, אתה יודע מתי, הם היו יכולים להגביה את הבגד, בהולכת איברים לכבש. כשהם היו מוליכים את החלקים של הקורבן שמקטירים על גבי המזבח, מוליכים את זה לכבש, אז הם היו יכולים להגביה את הבגד. תכף הגמרא תשאל, אז מה הם עשו כשהם הלכו בשביל עבודות אחרות? הרי היה דם, תכף הגמרא תדבר על זה. שואלת הגמרא, ולא, מה, לא הולכת איברים לכבש, זה לא עבודה, ואפשר להרים אז את הבגד, זה לא צריך שזה כמידתו. והמידה באי, כהונה, עבודה, עם זה שדווקא כהנים יכולים להביא את האיברים של הקורבן לכבש, סימן שזה חלק מעבודת הכהונה, צריך גם כן שהבגדים של הכהנים באותו זמן יהיו כמידתם ולא להגביה אותם. דתניה, והקריב הכהן את הכל המזבחה. מה זה פה והקריב? זו הולכת איברים לכבש. אלא אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת בזה הם לא יכלו גם להגביה את הבגד. מתי הם הגביעו את הבגד? בהולכת עצים למערכה. כי הם היו מוליכים עצים למערכה, אז הם היו קצת מגביעים את הבגד. דלאו עבודאי, להוליך עצים לאש של המערכה, למזבח, זה לא היה נחשב עבודה. עכשיו נשאלת השאלה, היי להוליך את העצים למערכה, היו עושים את זה בבוקר, לפני תמיד של שחר. פה אנחנו מדברים שיש הרבה דם, זה מתי שכבר יש כאן את קורבן פסח אחרי תמיד של בין הארבעים, אז מה שייך פה לשים עצים במערכה? אז מסביר בחידושי רבינו משולם הלוי, מסכת זבחים, שבגלל שזה היה כל כך הרבה קורבנות פסח, אז מן הסתם היו צריכים להוסיף עצים גם במשך היום, כדי שהאש של המערכה תבער כמו שצריך. אז על עבודה הזאת, לא, אפשר להגביה את הבגדים קצת, כי זה לא נחשב עבודה, לא עבודה היא. בסדר, הגמרא מקבלת את התשובה, אבל הגמרא שואלת, בסדר, אבל כשכן עשו עבודה בבית המקדש, איך עשו את העבודה בבית המקדש? אם כל הרצפה הייתה מלאה בדם, אז היה מלכלך להם את הבגדים. זה היה מחתים להם את הבגדים ליתר דיוק, כן? אז אם כן, הם לא היו יכולים ככה לעבוד. אז מה היו עושים? להגביע את הבגד הם לא יכולים, ולעבוד עם בגד מוכתם הם גם לא יכולים. בהולכת איברים לכבש ובהולכת דם, מי היה איך אז, לאיך הם היו הולכים? תרצת הגמרא, חידוש גדול. שהיה להם מין מסלולים כאלה בעזרה, מוגבאים קצת, כדי שאדם יהיה בשני הצדדים, והם הולכים במקום מוגבא. דמסגי האצטבה, הם היו הולכים על כאלה מין אצטבות מוגבאות מאבן, שהם היו חלק מהרצפה של העזרה, והדין שלהם זה כמו רצפת העזרה. ואז לא היה חציתה בין הרגליים לבין הרצפה של העזרה, והבגדים גם לא היו נחתמים. בסיום העבודה של הקרבת קורבן פסח, אחרי שסיימו עם שחיטת הקורבן, זריקת הדם, נשאר להקטיר את החלק של הקורבן פסח, שצריך להקטיר על גבי המזבח, מתוך כל הבשר של הקורבן, היה חלקים שמקטירים על גבי המזבח, אימורים. איך היו מוציאים את האימורים? אז הבעלים היו לוקחים את הקורבן פסח שלהם, מניחים אותו על גבי ובים מיוחדים שהיו שם על הקיר, או אם היה גם כן על גבי העמודים, היו מורידים את האור, כיצד תולים את הקורבן פסח, מפשיטים ממנו את האור, קראו את הבהמה והוציאו את אימוריו, את האיברים שצריך להקטיר על גבי המזבח, הגיליון השס גורס, והקטירם, נראה כאילו זה שסידר ושם בתוך מגש, הכוונה בתוך מגש, את האימורים, שזה החלק של הקורבן שמקטירים על גבי האש של המזבח. הוא בעצמו, הישראל, הוא זה שיקטיר, והקטירם, עתו הוא גופי אב המקטיר להו, זה הישראל שהפשיט וקרא את הנתחים, הוא זה שגם מקטיר את האימורים על גבי המזבח, זה הרי עבודה של כהן. אסור שישראל יעשה את זה. תרצת מה אתה צודק, אימא, לא גורסים והקטירם, אלא להקטירן על גבי המזבח. הישראל רק מסדר את האימורים על גבי מגש, ומעביר את זה לכהן, והכהן כבר מעלה את זה ומקטיר את זה על המזבח. בשנה למדנו, סיום כל העבודה של הקרבת קורבן פסח, יצתה כת ראשונה וכולי, אם זה השבת, אז נשארו כל העם ישראל שבאו להקריב קורבן פסח, נשארו בתוך הר הבית, בתוך החיל, בתוך העזרה, נשארו כולם בתוך המתחם של בית המקדש, ורק מוצאי שבת, חשיכה יצאו וצלו את פסחיהם. מביאה הגמרא ברייתא תנא, כשהם היו הולכים הביתה עם הקורבן פסח לצלות אותו, היו עוטפים אותו באור של הקורבן פסח, כל אחד ואחד נותן פסחו באורו, ומפשיל לאחוריו כמו ששם אותו בתוך כזה שק, וככה היה לוקח אותו הביתה. אמר רב איליש, הסוג של מסע הזה לסחוב את הקורבן בצורה כזאת, תיאות. תיאות זה, תיאה זה סוחר ישמעאלי. זה כמו סוחרים ישמעאלים, שהם ככה היו נושאים את המסעות שלהם. הדרן הלך, פרק ראשון של סדר הקרבת קורבן פסח, פרק תמיד נשחט, ועד כאן דף סמך ה'.